טוב, פרשת נוח, מחילה שלא היה שיעור על... וזאת הברכה, בסדר? אבל נבצר ממני. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי, כאשר עשיתי. אם נגיד את הפסוק הזה בסלנג, אני אומר בתחושה ראשונית של הבנת הפסוק, נו, נבך, מה לעשות? אני בראתי עולם, זה לא בדיוק מסתדר כמו שחשבתי. בסדר, לא, זה האדם שבראתי, זאת המציאות. לא נוסיף עוד לקלל, כי אם נצטרך לקלל, אז יהיה פה כל שני וחמישי, אנחנו יהיה פה חורבן אחד גדול. טוב, אם זה לא היה ריבונו של עולם, אז היינו יכולים להגיד את התחושת בטן הזאת. אבל מה לעשות שאנחנו לא מתעסקים פה עם בן אנוש, אלא עם בורא עולם, ועל בורא עולם אי אפשר לומר את זה. אז אנחנו צריכים להבין מה הפסוק הזה בא לומר. אנחנו נוסיף להקשות שלכאורה, אני אומר את זה בכוונה בצורה ציורית, בסדר? זה קצת, הרי זה ריבונו של עולם פה כל הסיפור. אנחנו לכאורה נראה שריבונו של עולם לא סגור על עצמו. כי מה הייתה הסיבה שריבונו של עולם הביא את המבול? ויער השם כי רבה ראת האדם, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם, ומכאן התחיל כל הבלגן. במחילה, אבל יוצא שהסיבה... שהבאת את המבול, והסיבה שאתה אומר שאתה לא תביא את המבול יותר, היא בדיוק אותה סיבה. אז אם אני מתעסקים עם בן אנוש, אז היינו יכולים להבין את זה, בסדר. הוא חשב ככה, התברר לו אחרת. אבל אצל ריבונו של עולם זה לא עובד. ריבונו של עולם יודע מראש כל מה שיהיה. אז איך יכול להיות שאותה סיבה היא הסיבה להבאת המבול, והיא הסיבה לאי הבאת המבול? תשובה אחת שאני אתן, שהיא כיוון, אבל אני לא רוצה להתעכב עליה. אומר הבעל עבודת אברהם, כאשר נדייק, נמצא כי חילוק יש ביניהם. שבפרשת בראשית, אני במקור מספר 4, נאמר וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וכאן כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, יש את תקופת הנערות, את תקופת השובבות, אבל אחרי זה בן אדם עבר תהליך של תשובה, וכשהוא מתבגר, הוא פתאום מבין שהדברים נראים אחרת, וזה, ומתחיל את ה... זאת אומרת, בפעם הראשונה לא הוזכרה מילה נעורים, אלא האדם יצר מחשבות ליבו רק כל היום, מתחילה ועד סוף. הסיבה השנייה שאחרי המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, למה אני לא אמחה? כי יש פה איזה חל פה שינוי. לפני המבול, אדם לא היה בעל תשובה, אחרי המבול, פתאום האדם הוא בעל תשובה. הוא מתקן את מעשיו. אני רוצה לקחת את הדברים האלה, וטיפה לחדד אותם, דרך דבר נפלא שאומר הרש"ר ריר של הפרשה. לאחר המבול יש שינוי בעונות השנה. מה השינוי שיש בעונות השנה? אם קודם המבול, כל עונה ארכה, הייתה מתפרסת על תקופה מאוד מאוד ארוכה, אולי כמה שנים, לא יודע בדיוק, מה שבטוח שאחרי המבול, עונות השנה מצטמצמות, לתקופות מאוד מאוד קצרות של כמה חודשים, כמו שאנחנו רגילים היום. אומרת התורה, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. על זה אומר הרש"ר הירש. מה בעצם חולל? איזה תיקון יש? למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? מה? העונות חטו? למה פתאום לשנות? אומר לך הרש"ר הירש, תבין שכל המציאות הפכה להיות מאוד 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 מרוכזת. אם פעם כל דבר היה מתפרס על תקופה מאוד מאוד ארוכה, עכשיו הכל הופך להיות מרוכז ותמציתי. בנוסף לעונות השנה, מה התקצר? אומר הרש"ר הירש.
חיי האדם.
חיי האדם התקצרו. אם פעם בן אדם היה חי 900 שנה, אז עכשיו האדם יחיה 120 שנה. החיים שלו הופכים להיות מאוד 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 תמציתיים. כך אומר הרש"ר הירש. ולמה? איזה תיקון יש בזה? כשאתה בא, תחשבו היה נבחר ראש ממשלה ל...
100
שנה, בלי אפשרות להפיל אותו בדרך. איך היו נראים החיים שלנו? אני מעדיף שלא לחשוב.
יותר טוב.
מעדיף שלא לחשוב על זה, לא יותר טוב. למה? כי כשלבן אדם יש פרק זמן כל כך ארוך, הוא בעצם אומר, מה אני צריך להיות לחוץ? מה אני צריך להיות לחוץ? אני זה בסדר, אז עוד 50 שנה, שנה לפני הבחירות, נתחיל להרוג את מנהיג דאש, ונתחיל לעשות זה כדי שיבחרו בי עוד פעם. יש לי עכשיו 99 שנה לחגוג. זאת אומרת, כשהחיים הופכים להיות מאוד מאוד מתומצתים, אתה חייב להיות הרבה יותר תכליתי. אתה חייב לגעת בנקודה הפנימית של כל דבר. אין לך זמן להתקשקש על שטויות. אומר לך הרש"ר הירש, בעבר, לפני המבול, מה קרה? החיים התפרסו על פרק זמן מאוד מאוד ארוך. מי נתן את הטון החזק בעולם? אנשים המבוגרים. אנשים המבוגרים ששנים נמצאים ברוטינה של החיים, של הזה, אלם את חדוות ההתחדשות, אלם את חדוות הנערות, אלם את כל החדווה הזאת. ואז מה התוצאה? התוצאה היא שהעולם הולך ומדרדר. ההשחתה לעולם לא יתחולל בשינוי, כי אין מי שיחולל בה את השינוי. אין מי שיחולל. חיי הנאורים לא באים לידי ביטוי בדור שלפני המבול. לאחר המבול, פתאום באים חיי הנאורים. נכון שחיי הנאורים, יש לנו את גיל ההתבגרות, עושים הרבה שטויות. אבל מה עוד ניתן לעשות? כמו שאנחנו רואים, למי יותר קל לשנות הרגלים? לאדם מבוגר עם זקן לבן במחילה מכבודכם? או אתמול בא אליי הבן שלי ואומר, אבא, מצאתי לך 3 שערות לבנות. זהו, ברוך השם, אז אני מתחיל להצטרף למחלקה הזאת, או לתת את זה לימי הנאורים. ההבדל הוא שאדם מבוגר קשה לו להשתנות. הוא יתרגל, הרגלים זה דברים שקשה לשנות. נער הוא עושה שטויות, אבל ברגע אחד הוא יכול להתהפך לך מן הקצה לקצה. הוא יכול לחולל שינוי, הוא יכול לחולל מהפך. בדרך כלל מי מחולל את המהפכים במדינה? מגיע מנכ״ל לחברה. אם תביא מנכ״ל בין 63, בסדר, יש לו עוד 4 שנים עד הפנסיה. מה הסיכוי שהוא יחולל מהפך?
גורנישט.
לא יודע אם גורנישט, יכול להיות כאלה יצירתיים, בין כמה טראמפ? הוא לא קטלקניה, הוא יודע לחולל דברים, אבל רוב האוילם לא חי ככה. בדרך כלל אתה צריך לתת לדור הצעיר את השרביט, צריך לתת את השרביט לדור הצעיר, כי הדור הצעיר יש לו את היכולת להשתנות. העולם, גם אם יהיה בו מעשי נבלה, אז לפחות לא נתייאש ונאמר אין אפשרות לתקן. לפני המבול, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אי אפשר לתקן, הכל רקוב פה, אין אפשרות לשינוי. אחרי המבול, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שנוח מקריב את הקורבן, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מתי? מנעורה, וזה בדיוק התיקון. היצר הוא בנעורים, זה בסדר, זה יתחולל שינוי. סך הכל האדם חי 120 שנה, לא יהיה לו זמן להתקשקש יותר מדי בשטויות שלו. בואו נראה את היסוד הזה, אומרת הגמרא במקור מספר 6. אמר רבי יוחנן בן זכאי, מה התשובה השיבתו קול לאותו רשע? השיבתו בת קול לאותו רשע, זה לנבוכדנצר. בשעה שאמר אליה על במתי אב, אדמה לעליון. יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, גם פרשת השבוע. שהמריד את כל העולם כולו עליי במלכותו. כמה שנותיו של אדם טיפש מטופש שכמוך? כמה? 70 שנה? ואם בגבורות 80 שנה? וכולי שנאמר וכולי. וכי הגמרא פה רוצה, לא משנה הדיון של הגמרא, כמה זמן מהלך ברקיע וכולי. אבל איך הבת קול באה לנבוכדנצר ומה היא אומרת לו? היא אומרת לו, טיפש, כמה חיים שלך כבר? 70 שנה? 80 שנה? הרי עד שאתה תגיע לרקיע עם הסולם שלך, כמה זמן ייקח לך? 500 שנה זה רק מהלך הרקיע. על מה אתה מדבר? יש לך זמן לעשות שטויות? אין לך זה, אתה תהיה באמצע הבנייה של הסולם. כל הפיגומים שלך תקועים. הכל ייתקע לך באמצע ואתה תמות. אין לך זמן להתקשקש. זה בדיוק מה שאומרת הבת קול לנבוכדנצר. אומר רבי ירוחם. עכשיו תשימו לב, אני רוצה לדקור פה נקודה חשובה מאוד בחיים שלנו. אומר לך רבי ירוחם, מי שננער ממעי אמו. עד כדי, מה זה משנינר? יצר הרע, מתי מגיע?
בפתח,
מתי מגיע? מאיזה שלב? כשהתינוק מתחיל להיחלט שם ממעי אמו, כבר אז הוא תופס, עוד לא התחיל לבכות. עוד לא התחיל לבכות, התינוק, היצר הרע כבר תקף אותו. תקף אותו, לא יעזור לתת אנטיביוטיקה לפני, שום דבר, הוא נדבק. היצר הרע נכנס בו דוח. מתי באיזה שלב משננער לצאת עם אמו? אומר לך רבי רוחם, מה אתה לומד מזה? שימו לב מה הוא אומר עכשיו, את היסוד החשוב. עד כדי כך מגיעים הדברים שאין ניטרליות. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, מה זה ניטרליות? כשיצר הרע נכנס, אומר לך רבי רוחם, עכשיו יש אפשרות אחת. או שכל מעשה שאתה עושה, אתה יכול לשייך אותו לאחת משתי הקטגוריות הבאות. טוב, אורה. מה כתוב בפרשת בספר דברים? ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אין משהו באמצע, אין ניטרליות. אדם רוצה לעשות איזה משהו, מה הוא שואל? הלכתית יש בעיה? אומרים לו לא, הלכתית זה בסדר, קדימה עושים. רגע רגע, אז מה אם הלכתית זה בסדר? בוא רגע תבדוק לאיזה קטגוריה זה שייך. תבדוק, זה שייך לקטגוריה הזאת, או שייך לקטגוריה הזאת. אומר לך רבי יוחנן, תדע לך, שגם אם אתה תמצא דברים, שעל פני השטח, כרגע הם נראים תקינים, תדע לך, שבסופו של דבר, המקור והשורש של הדבר הזה, איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא בטוב, הוא נמצא ברע. ואתה צריך כל דבר לבדוק. אפשר להביא עשרות דוגמאות לנקודה הזאת. כל מיני תופעות חברתיות, כל מיני ענייני צניעות בלבוש, אין לגברים ואין לנשים. כל דבר, תבדוק לאן זה יביא אותך. אני אמרתי כמה פעמים, שאני לפעמים רואה הורים מלבישים את הילדים שלהם בחולצות של שחקני כדורגל. הלכתית יש בעיה?
לא.
הלכתית, אני לא יכול להגיד שיש בעיה.
שמתפללים לפניך, כן.
תעזוב, לא בתפילה. נגיד בתפילה הוא לא מתפלל עם זה. הוא שם ג'קט לפני ושטריימל כדי שלא יראו. אבל אחרי התפילה יש לו. נגיד גם בתפילה נסתדר עם זה. יש בעיה הלכתית? אלא מה? אם אתה תדון כמו טיפש ברובד החיצוני, אתה תגיד אין בעיה, ואתה תלביש את הילד שלך בזוהמה הזאת. אבל אם אתה תיכנס שנייה טיפה לרובד הפנימי של הדבר, ואתה תבין שאתה מפתח פה הרצה אצל הילד לאיזה איש בוהמה, שרץ אחרי כדור כל החיים שלו, ונותן דפיקות עם הראש שלו בתוך כדור, הופך את עצמו לאליל, אתה צריך להבין שאתה שורט את נפש הילד. זה לא עובד ככה. הרבה 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 תופעות צריך לדון לאן זה מושך. למשל תופעת הנזמים, יש תופעה לאחרונה, תופעת הנזמים לנשים. האם הלכתית אנחנו יכולים להגיד ההלכה אומרת אסור? לא חושב שמישהו יוכל להגיד את הדבר הזה. לאן התופעה הזאת תביא אותנו? בתחושת לב אני חושב שהיא תביא למקום לא נכון. בתחושת לב. אבל יכול להיות שיש חולקים. מה שאני אומר זה תבחן את הדברים. זה תופעה, לא מספיק לשאול האם הלכתית זה כשר או לא. צריך להסתכל איזה הוא חכם הרואה את הנולד. תסתכל 3,000 צעדים קדימה. תרוץ עם המבט הזה 5-6 שנים קדימה ותראה איפה הדברים האלה מונחים. ואז תחליט אם לעשות או לא. את היסוד הזה לומד רבי ירוחם שהיצר הרע מכנס משננער ממאי אמו. אין ניטרליות, אין סתמיות. אין דבר, אין חיה כזאת. הכל שייך או לקטגוריה הזאת, או לקטגוריה הזאת. אומר רבי ירוחם, מכאן דרך אגב והרע לאדם, מקום מספר 9, להתברר לו תכליתו בעולמו מהי. כשרואים בעליל שאין יותר מאשר שני דברים לבחור ביניהם, שבכל שיעסוק בו יצא או צדיק או רשע, ולא שום דבר אחר, אם כן הלא ברור לפניו ודאי מהו הדבר שנדרש ממנו. אומר לך רבי ירוחם, כשהכלל הזה יהיה מונח לך בקודקוד, לא יהיה לך הרבה התלבטויות בחיים. אתה מיד תדע לאן לשייך כל דבר. האם זה נובע מהטוב, או האם זה נובע מהרע. אם זה נובע מהטוב, אנחנו עושים. אם זה נובע מהרע, אנחנו לא עושים. זאת צריכה להיות נקודת ההתבוננות. אלא מה? אני חוזר על אותו נקודה שאמרתי אותה כבר פעמים רבות. אם הכל טוב או רע, אתה יכול עכשיו להיות בולדוזר, ולהתחיל למחוק חצי מהעולם. חצי מהעולם אתה יכול למחוק, חצי מהאישיות שלך אתה יכול למחוק. אני תמיד חוזר בכל השיעורים שאנחנו בעד תהליכים בתנאי שהם לא באים כתירוץ למריחה. אנחנו בעד תהליכים, זאת אומרת התקדמות איטית ומבוקרת לכיוון היעד. כל פעם אני מביא את היסוד הזה ממקום אחר, וגם הפעם אני אביא לכם אותו ממקור נפלא שראינו בספר בפרשת בראשית שבוע שעבר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילה? תוהו ובוהו. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא שזאת הייתה המציאות לפני הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. יופי. ואז מה קרה? וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. יפה מאוד. זאת אומרת, מה אומר רשי? ולפי פשוטו, זה הפשט אומר לך רשי, מה שאני אומר לך עכשיו, זה הפשט, זה לא דרש, לא סוד, לא רמז, זה הפשט. ראה כי טוב, ואין האלו ולחושך, שיהיו משתמשים בערבוביה. קבע לזה תחומו ביום, ולזה תחומו בלילה. נו, ריבונו של עולם, שוב פעם אתה עושה לנו את זה. מה, אתה לא ידעת מה טיבו של האור כשבראת אותו? בראת, פתאום, וואלה, אפשר לעשות יותר טוב. תחשבו, בן אדם בונה בית, פתאום בא אדריכל ואומר, אתה יודע מה? לא חשבתי על משהו. אני חושב שאולי כדאי להזיז את הפתח ביוב, לשים אותו במקום הזה. תגיד לי, אתה נורמלי? אני עכשיו צריך להרים את כל הקרקע, לא יכול להגיד את זה לפני? ריבונו של עולם, בראת העולם, פתאום קפץ לך שיכול להיות מציאות אחרת? אצל ריבונו של עולם זה לא עובד, ככה כבר אמרנו. אלא יש פה מסר פנימי שריבונו של עולם בא להעביר לנו. אומר הרב מרדכי פרוינדליך בעל ספר ללמדך, ברוך השם, את הספר הזה זכיתי לראות, הוא יצא השנה, וזכיתי שרבי יוסף גרשון טרכטמן קנה לי אותו לראש השונה, ויש בו דברים נפלאים. עדיין יצא רק על כרך אחד, רק על כרך בראשית. הוא אומר, ריבונו של עולם בא ללמד אותנו יסוד. תדע לך שלפעמים כשאתה רוצה להגיע למטרה, אתה לא יכול לעשות את זה בבת אחת. זה דורש תהליכים. יש מציאות של תוהו ובוהו, כן. עוד לא הגענו למטרה, עוד אנחנו לא נמצאים בשיא, יש הרבה בלגן, יש הרבה חושך, נכון. וזה לגיטימי, אבל לפחות אנחנו בכיוון הנכון. וזה יסוד מאוד מאוד אמיתי. זה נכון לגבי תהליכים שאדם רוצה להעביר עם עצמו, זה נכון לגבי תהליכים שקהילה רוצה להעביר בתוך הקהילה שלה, או רב קהילה שרוצה להעביר בתוך הקהילה. לפעמים כשאתה לוקח דברים ועושה אותם בבת אחת, מה אתה גרמת? אתה אמנם יהיה לך חוויה, הנה כולם נמצאים שם, מהר מאוד מה אתה תראה? התפרקות, הכל מתמוסס. למה? כי כשאתה מביא בן אדם בבת אחת אל המטרה, בלי הדרגתיות, אתה מאבד את מוטיב ההפנמה. איבדת את ההפנמה. אתה רוצה להנחיל לימוד תורה ביישוב? אתה רוצה? התחיל לנו פה בכל עמו, אתם ראיתם? שמת לב בשנים האחרונות מה קורה פה? איזה רבי צחוק דביר מה הוא חולה לנו פה? נכון? כל אחרי כל תפילה, יש לנו שיעור. מה קרה השנה? השנה יש לנו שתי שיעורים. אחרי התפילה של שבע, ואחרי התפילה של שמונה. למה לא בבת אחת? בום, חצי יום. חול המועד חצי, כי זה לא ילך. זה נכון לבנות את זה בצורה הדרגתית. ואתה רואה, זה מצליח. כי כשבונים דברים בצורה של תהליכים, יש את ההפנמה שמגיעה בתוכו. עכשיו אני רוצה להיכנס לדבר שהוא בלתי נתפס כשאתה מגיע לפסוק הזה בפרשת שבוע. ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, וישת מן היין, וישקר ויתגל בתוך העולו. עכשיו בואו ננסה להבין מה קרה פה. ויחל נוח איש האדמה, אומר לך רשי, עשה עצמו חולין. למה הוא עשה עצמו חולין? לא להסתכל ברשי. למה עשה עצמו חולין? לא להסתכל אמרתי. למה עשה עצמו חולין? תענו לי כבר. איזה רוחניות? נתה כרם. לעשות קידוש. למה הוא נעשה חולין? תענו לי לשאלה. אני לא יודע מה קרה לכם היום. אתם עייפים, מה זה סליחות? זה אלול היום, מה קרה לכם? אני הייתי אומר בפשטות, הוא נעשה חולין כי הוא השתכר. תשתה במינון. נכון? שתה במינון. עשה עצמו חולין. זה לא מה שהתורה אומרת. ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. על איזה שלב היא אומרת נעשה חולין? על הנטייה. לא על ההשתכרות. ההשתכרות היא התוצאה. וזה רשי אומר לך מפורש, מה שאמרתי לכם, לא להסתכל. רשי אומר לך, עשה עצמו חולין. למה? שהיה לו לעסוק תחילה בנטייה אחרת. תשתול נקטרינה. תשים לך את רוג, לא יודע מה תעשה.
למה?
למה נקטרינה? כי זה טעים.
למה לא גפן בהתחלה?
שאלה טובה.
למה?
שאלה טובה, מצוין. אני אגיד לך עכשיו למה. חיטה, לחם, מצוין. תשים חיטה. אני אעלה לך תשובה של הרב גלינסקי אחת. למה לא קרם? קידוש. קידוש. תגיד לי, אתה נורמלי? העולם חרב, אתה מתחיל לדאוג לקידוש? קודם כל שיהיה לחם לאכול. תעשה קידוש על הפת, אומר הרב גלינסקי. תחשוב על העולם, מה אתה עכשיו חושב על חומרות? איך אני אקדש? איך אני אעשה פה? איך אני... מי חושב על חומרות כשיש מצוקה? זה תשובה אחת. הבאתי אותה, אני חושב, לפני שנתיים. לא נכנסה התשובה הזאת אפילו בדף המקורות. אז בואו נראה את התשובה לדבר הזה. אבל לפני זה... שואל הרב גלינסקי, ריבונה דקולי אלמה, במי מדובר פה? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אומרים חזל, צדיק במעשיו, תמים בדרכיו, ענב, ושפל רוח, איזה תשבחות, איזה מי שברך השתבח הבורא, זה שידוך שכל אמא הייתה רוצה לבת שלה. נכון או לא נכון? כל פסגת המעלות, איבד את כל המעלות שלו, ברגע אחד, הוא איבד את כל מעלותיו, למה? כי הוא התעסק בנטיית קרן. ברגע אחד הוא הפך להיות מאיש צדיק תמים, הוא הפך להיות איש האדמה. ויחל נוח, עשה עצמו חולין. שואל הרב גלינסקי, ריבונו של עולם, זה נראה לך הוגן? כמו שיאיר שאל פה, מה כולה עשה בן אדם? נטע קרם לכל הרוחות והשדים, נטע קרם, מה כל כך רע בזה? בסדר, אז עכשיו הוא סיים הקרם, ילך לתוח איתה, לזרוח איתה, יהיה בסדר. מה הרעש הגדול? שאלה חזקה מאוד. אומר לך הספורנו, שימו לב, התמונה תשובה בספורנו. אני שמתי לב דרך אגב, תדעו לכם, ספורנו פרשן שתומן בעצמו המון המון מוסר, המון מוסר. אומר לך הספורנו ככה, התחיל בפועל בלתי נאות, ולכן נמשכו מזה מעשים אשר לא יעשו. כי אמנם מעט מן הקלקול בהתחלה, יסבב הרבה ממנו בסוף. כמו שיקרא בחוכמות מהטעות בהתחלה, וזה בעצמו הורה באומרו ויחל העם לזנות. אומר לך הספורנו, תדע לך שבנטייה הזאת היה רצון פנימי של נוח לא תקין, לא ברמה שהוא פגם הלכתית, כי היה איסור הלכתי, אלא בפעולות הניטרליות והסתמיות שעליהם דיברנו קודם, שהלכתית אתה לא יכול למצוא שום איסור. שום איסור אתה לא יכול למצוא בפן ההלכתי. אבל אם תתבונן טיפה בעומק, אתה תמצא שזה יביא אותך למקום לא נכון. אפשר להקשות ולשאול, רגע, מי אמר לך שנוח נטע את הכרם הזה באמת בשביל להשתכר? אולי הוא נטע אותו בשביל לשים נסחים על הקורבנות? נכון, הרי הוא הקריב קורבנות. היה צריך נסחים. ככה רוצה לומר, זה הלימוד זכות שאומר הספטי צדיק על נוח. המדרש אומר, וישת מן היין, שתה שלא במידה ונתבזה. אמר רבי חייא בר אבא, בו ביום נטע, בו ביום שתה, בו ביום נתבזה. כשאתה רואה, אם היית נוטע את זה בשביל נסחים, מה הפעולה הראשונה שהיית צריך לעשות עם הגפנים האלה? היית צריך לעשות יין, ומה לעשות איתו? לקחת אותו, לנסח איתו על המזבח. אבל מה עשית?
שתית.
אומר לך רב ירוחם, תדע לך, שהפעולה הראשונה שבן אדם עושה, הדבר הראשון שבן אדם עושה, זה מראה ששם הוא נמצא. זה מראה ששם הוא נמצא, לשם הוא הולך. זה מגלה על הרצון הפנימי של האדם. שימו לב מקור 17. אמנם עצם נטיית הגפן היה מן הצורך, כי כן היה מצווה מאת השם יתברך, לקחת אותו ולהכניס זמורות לנטיית גפן. הקדוש ברוך הוא אמר להכניס את הזמורות האלה. ואין אדם כונס דבר שאינו צריך לו, אלא שעל ידי שהקדים זו לאחרות, בזהו שנעשה חולין. גילית, חשפת את כל היסוד הזה שאנחנו עכשיו היום באים לברר אותו. נוח היה איש צדיק. נוח ממנו נבנה העולם. למה נוח מקבל עונש כל כך חמור? כי כל דבר עכשיו בבריאת העולם הוא קריטי עד למאוד. כי אם מישהו ילמד דבר, כי עכשיו אנחנו בונים את היסודות. ביסודות, אתה חייב שהכל יהיה פלס. ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך מדקדק איתו. שלא אנחנו, איזה נוח, תראו איך הוא השתקר, איך הוא פה. אם אנחנו היינו שם, מצבנו לא היה יותר טוב, היה הרבה יותר גרוע, מוריי ורבותיי. שלא נצא, נוציא פה את נוח איש צדיק תמים, כשידו על התחתונה. אבל מה לעשות שהוא מרוב צדקותו, הוא היה צריך שממנו יתפתח העולם, והקדוש ברוך הוא מדקדק על כל עניין. וריבונו של עולם בא ואומר לך, נוח, אתה מלמד עכשיו את כל היקום שאין שום בעיה בניטרליות, אין בעיה בסתמיות, אפשר לעשות אותם, וזה לא נכון. כי כל החיים שלנו מורכבים או מרע או מטוב, ואתה צריך להסתכל ולהתבונן לאן הפעולה הזאת תיקח אותך. אילו היית מתבונן נוח, היית רואה שהיה טוב לחכות עם זה. היה צריך לחכות, ורק כעבור זמן, אחרי שער הנטיות, אחרי שהתיישבת, אחרי שכבר חווית את הקשר לאדמה, יצאת מהטבעה, התחלת לחיות את החיים, אתה גם תוכל לשתות במינון נכון ומדויק, בשביל שישמח, ישמח את הלב שלך, ולא מעבר לזה. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. אנחנו קוראים את סיפור פרשת מגדל בבל, ואנחנו בזים לאנשים האלה. הם בונים מגדל, בוא נבנה מגדל שראשו מגיע השמיימה. אנחנו עומדים באמצע קריאת התורה, ובין עלייה לעלייה רואים את הרשי הזה, ומתפוצצים מצחוק, מחזיקים את הבטן, ואומרים לעצמנו כמה טיפשים הם היו. מוריי ורבותיי, האנשים האלה היו רחוקים מאוד מלהיות טיפשים. אני רגע קופץ למקור 29. אומר לך הרמב"ן, ורודפי הפשט אומרים, רודפי הפשט זה אבן עזרא והרד"ק, זה רודפי הפשט של הרמב"ן. אומרים שלא היה דעתם, אלא שהוא יחד מחוברים, כי יגיד הכתוב דעתם, פן הפוץ וכולי. אומר לך הרמב"ן, ואם כי דבריהם יהיו טיפשים, כי איך תהיה עיר אחת ומגדל אחד מספיק לכל בני העולם? אל תוציא אותם מפגרים. אלא מה אומר הרמב"ן? והנה חטאם דומה לחטא אביהם. מי היה אביהם? אדם הראשון, מוריי ורבותיי. אדם חושב, אנחנו קוראים את ספר בראשית, יושבים רגל על רגל, השיינה משפוחה של אדם. זה רואה תפוח על העץ, כולו נוזל עוריר ומתנפל על התפוח, הבן שלו, האח שלו הצבן אותו, תקע לו סכין במאיים וסובב כדי להוציא לו את כל הקישקה בבת אחת, השיינה משפוחה, נו נבר, טוב שלא היינו בדור הזה. אנחנו ככה יכולים לסכל אדם הראשון, יציר כפיו של הבורא יתברך שמו. אין לנו שום תפיסה ושום הבנה בחטאו של האדם הראשון. הכיוון היחיד שאנחנו יכולים לומר, ודעו לכם שזה הכלל לכל החטאים שאנחנו עכשיו חווים אותם עם כל האנשים האלה שנמצאים פה. אנשים האלה של הדור הזה, של בריאת העולם, הם היו אנשים שהיו קרובים לאלוקות. והתאווה והיצר היחיד שלהם, מה היה? להיות עוד יותר קרוב. לא תאווה כמו שאנחנו רגילים היום, רואים איזה חתיכת סטייק, ודוחפים את כל הפרצוף שלנו בתוך הסטייק. זאת לא התאווה שלהם. לא על זה מדובר. מדובר בתאוות רוחניות, שאנחנו לא יכולים בכלל להבין, כי היינו כאפס, כי אין לנו את הדבקות שהייתה להם בכלל. אין לנו את הדבר הזה בכלל. אז גם מגדל בבל זה נובע מאותה נקודה. אני רוצה לחזור לשורש ולעניין שעליו אנחנו מדברים. על מגדל בבל, תסתכלו במקור מספר 19, אומר לך הספורנו, כשכל מקום שכתוב לנו ירידה אצל הקדוש ברוך הוא, הכוונה להתבוננות. אומר לך הספורנו, תדע לך שחטאם של מגדל בבל לא היה יותר גרוע מחטאים אחרים. כמו שבסדום, מה כתוב בסדום? ארדנה והראה. אומר לך הספורנו, תדע לך שחטאם של אנשי סדום היה סטנדרטי ומקובל באותו דור. אז למה הם נחרבו והשאר לא? התשובה, כי הייתה שם נקודה שהיה צריכה התבוננות שתגרום קלקול לעתיד לבוא. קלקול גדול יותר משאר המקומות. אותו דבר מגדל בבל. תדעו לכם שכשהקדוש ברוך הוא מעניש, הוא מעניש גלובלי. גלובלי, אתה לפעמים כתוב לך, אתה בא לאיזה, באתי פעם לאיזה מוסך, שאל אותו כמה יעלה, זרק לי מחיר. אחרי זה ראיתי, פתאום קפץ, אמרתי לו מה זה קפץ? הוא אומר 17% מע"מ. אמרתי לו למה לא אמרת לי את זה מראש? מקום אחר אמרו לי את אותו מחיר שלך, היא מע"מ, אצלך זה לפני המע"מ. אצל ריבונו של עולם זה לא עובד ככה. הוא נותן את העונש על הכללי. תדע לך, כל פעולה שאתה עושה, אם היא מקומית, אתה תקבל עונש קטן. אבל אם התוצאות שלה היו מרחיקות לכת, אתה תקבל בהתאם. אותו דבר זה לפי בן אדם שחוטא. יש בן אדם עם השפעה. השפעה. יש לו קהל, הוא משפיע. חטא שלו זה פצצת אטום. פצצת אטום אצל הבן אדם הזה. הוא יקבל בהתאם. הוא עשה את אותה פעולה כמו שפלויני אלמוני עשה את אותה פעולה. אבל מה ההבדל ביניהם? שעיניהם של אלפים נשואות אליו. ועיניהם של איש אינם נשואות אל הפלויני אלמוני הזה. אז הוא יקבל קטן והוא יקבל בומבה. למה? כי הקדוש ברוך הוא בוחן את כל המציאות. אותו דבר, אני חוזר לשורש ולעניין. פעולה סתמית וניטרלית דורשת התבוננות עמוקה. אתה רוצה להכניס אינטרנט הביתה? תבדוק מה זה יעשה. אתה רוצה גם להכניס את זה בלי סינון? עשית עבירה באותו רגע? הרבה יגיד לך שכן. בוא נלך על הדעות שאומרות שלא. נגיד שלא עשית עבירה. בסדר? מי שטיפה שכל בקודקוד, מבין שהוא מביא לו חורבן לתוך הבית. מישהו יהיה... עכשיו, זה דברים שמאוד קל. אבל יש המון המון פעולות שאנחנו עושים שלא קל לדעת לאן לשייך אותם. וזה דורש באמת התבוננות. איפה ללכת ללמוד את המקצוע? הכל אפשר למצוא עם היתרים הלכתיים. אבל תלך תתבונן רגע יותר לעומק. מה זה יעשה? הבחירה שלך בהתאם לזה נובעת מטוב או רע. לפעמים נדרש עם בן אדם באמת כן לעשות את זה. דווקא במקום הזה, הרבה פעמים נאמר, אומרים לבן אדם, אל תעשה את זה. זה לא שייך. אני כרגע לא בא לומר איזה החלטה לקבל. אני רק בא לומר שאנחנו חייבים להתבונן, כי אין סתמיות ואין ניטרליות בעולם. את אותו יסוד, אני אקח רגע לעוד נקודה אחת, אני קופץ למקור 26, אני רוצה לראות עוד נקודה אחת שמתחדשת לנו מהנוח עשה עצמו חולין. אומר לך רבי ברון קוטלר, לפעמים אני אעשה הקדמה קצרה, לפעמים אנחנו מגיעים למצב, אנחנו אומרים, טוב נו, עשיתי מספיק, עכשיו אפשר קצת להירגע. בסדר, אפשר לעשות סתם דברים. אומר לך רבי ברון קוטלר, פה היה נעוץ הבעיה של נוח. נוח היא צדיק תמיה בדורותיו, כן. נכנס לטבע, חרף את נפשו על הטבע הזאת. לא היה ישן שם. היה מאחי, פעם אחת איחר את המזונות לאריה השמנדריק הזה, שחזל אומרים שהשמנדריק הזה היה חולה. למה היה חולה אריה? כי אם לא היה טורף את כל החיות שבאונייה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אנגינה. מה קורה בן אדם עם אנגינה? יש לו תיאבון? אין תיאבון. אמר נוח, בסדר, יחכה רגע. דחוף לו אנטיביוטיקה, תן לו אחרי זה נורופני, יירגע, יקבל תיאבון, ייתן לו. איחר את המזונות לאריה, פח, כל החיים שלו צלה על הסיפור הזה. כנראה שזה היה הפעם היחידה שנוח פיקשש. אתה מבינים שפרת משה רבנו לא היה יום אחד בכל הימים האלה בתוך התיבה שנוח פספס את הזמן שבו צריך להביא את החתיכת עשב לפרת משה רבנו. אתה מבין? סליחה שאמרתי פרת משה רבנו. לא, לא, חיפושית. אני שונא שלוקחים בורקסים לקניקייה וקוראים לזה משה בתיבה. זה ביזיון שאין כדוגמתו. ואותו דבר אני עשיתי עכשיו עם בסדר, זה לפחות היה על הפרה. ולא על מוישה רבנו. צריך להפסיק עם הפרת משה רבנו הזו, וצריך להפסיק עם המוישה בתיבה הזה. לחמניה, נקניקיה בלחמניה. זה ככה קוראים לזה. ולא שום שם נרדף אחר. בכל אופן, אומר הרי ברון קוטלר, נוח היה בטירוף של עבודת השם. בטירוף של עבודת השם. הוא יוצא החוצה, הוא נוטע כרם, אתה נכנס בו, כבר הפכת, הורדת אותו מכל גדולתו, אומר הרי ברון קוטלר, תדע לך. תסתכלו. אוי 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 אוי, איפה זה? אך בעבור תביעה קלה זו, שהתחיל לעסוק בנטייה של כרם, נכתב עליו בתורה, ויחל, לשון חולין, וגרם לו דבר קל זה שנעשה חולין ואיש אדמה. היינו כמו שכל מהותו הוא בכך. וכל זה למה? מאחר שלא הוסיף לעלות יותר. והעניין כי כל התחדשות באדם נעשית עיקר אצלו. מוריי ורבותיי, אין לעמוד במקום. זה לא משנה כמה עשית, זה לא משנה איך עשית, זה לא משנה בין כמה אתה. אין לעמוד במקום, תמיד אנחנו בנסיקה למעלה. לא מצפה שבגיל 80 תזכו למעלה במהירות של 300 קמ"ש, בסדר. מבין שההליכה נהיית איטית יותר. אבל זה לא קשור. זה לא קשור. יש את הקשיים הפיזיים, אבל אנחנו יכולים להתאים את עבודת השם שלנו בהתאם לקשיים הפיזיים. וכל הזמן צריכה להיות מגמת עלייה. כי ברגע שאתה עוצר, תדע לך שאתה מהפך, אתה משנה את כל המהות שלך. אתה מאיש אלוקים, תהפוך להיות, מאיש צדיק תמים, אתה תהפוך להיות איש אדמה. כך אומר המדרש. חביב היה משה מנוח. מי שנקרא איש צדיק, נקרא איש האדמה. אבל משה, מי שנקרא איש מצרי, נקרא איש האלוקים. אני אקח עוד 3 דקות לנקודה אחת שיש לנו גם בפרשה, שאני חוזר רגע. אנחנו לקראת סוף הפרשה, וימות הרן על פני תרח אביב. על פני תרח אביב. אברהם והרן אחים באים, אומר המדרש, בתרח וקבל אצל נמרוד על בנו אברהם, שבר לי את כל הפסלים. תראה מה עשה נמרוד, פסק גזר דין שריפה לאברהם. תבעירו את הכבשן. הבעירו את הכבשן. אברהם אבינו, לקחו אותו, זרקו אותו פנימה, ולא נודע כי בא על קרבו. יושב שם בצד הרן, אח של אברהם. הוא אומר לעצמו, אם אברהם ניצל, אני משל אברהם. ואם נמרוד מנצח, אני משל נמרוד. הוא יושב, מחכה לראות איפה תהיה הרוח. ראה שאברהם יצא החוצה בחיים. בא אליו נמרוד, משל מי אתה? אברהם או נמרוד? אמר לו אברהם. זרקו אותו, נשרף למוות. אנחנו צוחקים עליו, אה? אני רוצה לראות אחד פה, שהיה מסתכל מה קורה ליהודי ירא שמיים שיצא מילה ברותחת בחיים, ויגיד יאללה אני קופץ אחריו. לא נראה לי שמישהו פה היה מוכן לקפוץ. לא נראה לי. אז למה הוא נשרף? הוא נשרף כי הוא פסח על 2 הסעיפים. אבל מה היה השכר שלו? כל האימהות ממנו. כולם בלי יוצא מן הכלל. בוא נעבור אחת אחת. שרה מי הייתה? ביתו. רבקה מי הייתה? נינתו. נינתו, נכון? היא הייתה הבת של מלכה. מי היה בתואל?
סבתא שלו.
מלכה הסבתא, נכון, מלכה הסבתא.
מלכה, אחות של
צרה. מי, אחרי זה, מי היה, לאה ורחל, של מי הם היו?
בנות לבן.
בנות לבן, של מי הוא היה?
בתואל.
קשר ללוט.
מה?
אין קשר ללוט בכלל.
לא לוט.
הרן.
הרן.
הוא הרן.
נו.
מי הבנים שלו?
הבנות, הבנות של הרן.
הבנות של הרן, מה זאת אומרת?
לוט בן הרן גם כן.
תסתכלו. רבקה אמנו הייתה בת בתואל בן מלכה ביתו. רחל ולאה היו בנות לבן, בן בתואל, בן של מלכה ביתו של הרן. ומי הייתה זלפה, בילה וזלפה? היו בנות לבן מפילגשו. כל האימהות יצאו ממי? מהרן. על מה? על מה זכה? שקפץ לכבשן האש. שמסר את נפשו לריבונו של עולם. נכון, היה לו פגם. הוא מת. אבל שכר הוא קיבל. הוא אומר המדרש דבר מביל. תראו את המדרש. אמר, אברהם ניצל מכבשן האש בזכותו של יעקב. תדע לך, אם לא היה לאברהם את יעקב, אברהם אבינו לא יצא מסיפור הזה בחיים. לא היה יוצא מהסיפור הזה בחיים. רק בגלל יעקב. אני לא רוצה להיכנס לעומק של הדברים, אבל מה זה כל העניין הזה בצאצאים? אני רגע רוצה לחבר את זה. התורה מראה לנו וחזל מראים לנו עד כמה אנחנו צריכים להשקיע בצאצאים. כמה פעמים עם הצאצאים אנחנו נופלים בסתמיות ובניטרליות הזאת. שאני, טוב, זה מותר הלכתית. אז בוא ניתן להם לעשות. תעצור ותתבונן. הרבה פעמים מוסד לימודים. טוב, נו, בסדר. בסך הכל מתנהלים. אתה לא מבין שאתה מעצב את הדמות של הילד. אז זה אסון מה שאתה הולך לעשות. אתה כל פעולה אצל הנוער, אתה צריך לבדוק בדיוק לאן הדברים יגיעו. לא כל דבר מאשרים, ולא כל דבר פוסלים. לפעמים הפסילה והחומרות, זה יביא לאסון. לפעמים המתירנות, היא תביא לאסון. מה שאני אומר, שאנחנו צריכים התבוננות. התבוננות. חשיבה, אין סתמיות ואין ניטרליות. שבת שלום.